יפה. אנחנו אם כן בתפילתו של אברהם אבינו להר מוריה, באותו פיוט. אז אשתי, שתינו, ואנחנו מתחילים. אם כן, באותו פיוט, כוון, אני אחכה רגע שתכווני, היא מוכנה.
שבת,
יפה,
אמרו לי חברותיי שאם רוצים להקדיש שיעור לעילוי נשמת מישהו, אז רצוי להגיד זה. אז בטח לא, אין לך התנגדות שזה יהיה לעילוי נשמת אמי?
בטח.
נכון? רבקה בת אשר?
עכשיו זה רבקה בת אשר, זה היה מתי נפטרה, זה כמה זה? חצי שנה? חצי שנה. עדיין את בתוך שנת האבל. בתוך שנת האבל כל שיעור צריך להיות מוקדש לעילוי נשמת ההורה שנפטר. זה עדיין שנת אבל. גם כשאת לומדת, זה עילוי נשמה הכי גדול.
גם אם אני לא אומרת.
קדיש הוא דבר שולי.
טוב.
יפה. אנחנו ממשיכים בפיוט מי שענה לאבותינו, ואנחנו חוזרים אל השורה הראשונה בפיוט הזה. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו. כלומר, מי שענה לתפילתו של אברהם אבינו ונענה לבקשתו, הוא יענה גם לבקשתנו ולתפילתנו. איפה הוא התפלל אברהם אבינו על הר המוריה? מה שאנחנו על הר המוריה אנחנו קוראים את סיפור העקדה. בסיפור העקדה אין פה אפילו מילה אחת של אברהם אבינו. יעשה, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, הוא עונה ליצחק, והמלאך מדבר עליו. אבל אין כאן שום תפילה. גם מה שהוא קורא, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, הוא קורא למקום שם, זה לא תפילה. אין בכל הסיפור של הר המוריה, כלומר, עקדת יצחק, אין תפילה. והנה, מסתבר שעל השאלה הזאת, נכון, זאת השאלה שלנו. מה הייתה תפילתו של אברהם אבינו על הר המוריה? תפילה של לכאורה לא כתובה בתנך. משהו מפתח להבנת, לענות על השאלה הזאת, נותן לנו הרשב"ם. הרשב"ם מציע פירוש מקורי ומיוחד לכל סיפור עקדת יצחק. מה הוא אומר על הרשב"ם? רבי שמואל בר מאיר, מבעלי התוספות, הנכד של רש"י, חי בצרפת, כתב, השלים את פירושו של רש"י על התלמוד. רש"י לא זכה להשלים את כל כמעט את הכל, אבל היו מקומות שהוא לא השלים, הרשב"ם נכדו השלים, והוא כתב גם פירוש על כל התורה, שבו הרבה פעמים הוא מתווכח עם הפירוש של רש"י, הסבא שלו. הוא אפילו באחד המקומות בספר בראשית אומר שהוא הציע התווכח עם רש"י, ורש"י הסכים איתו ואמר שהוא צודק, אבל הוא משאיר את פירושו, כי הפירושים מתחדשים כל הזמן, וכבר אין לו כוח, משהו כזה, אין לו כבר כוח לשנות את מה שהוא כתב. אבל הרשב"ם מביא, והרשב"ם באמת הולך בדרך מאוד מקורית, הוא מתבסס על מדרש שמואל, שאומר שכל סיפור העקדה הוא עונש על, זה עונש, זה לא רק ניסיון, אלא זה עונש על הברית שקראת אברהם אבינו עם אבימלך, שמופיע בפרק הקודם. אנחנו הרי בראש השנה קוראים את שני הפרקים, גם את כף א' וגם את כף ב'. בפרק כף ב', הפרק של העקדה, כתוב היה אחר הדברים האלה, והרשב"ם מפרש מה הפירוש אחר הדברים האלה. הפרשנים הולכים בכל מיני כיוונים מה הפירוש אחר הדברים האלה. הרשב"ם אומר, אחרי הברית של אברהם אבינו עם אבימלך. והברית הזאת, אומר הרשב"ם, הייתה חטא. מהו החטא? לפי הבנת המדרש, הברית עם אבימלך בעצם הייתה מין הסכם שלום שבו אברהם אבינו ויתר לאבימלך על ארץ פלישתים. הרי כל ארץ כנען הובטחה לאברהם אבינו, ואבימלך נודע לו הדבר הזה, ולכן הוא הציק לאברהם והטריד אותו כדי לגרש אותו.
משקטיף, לא?
נכון? והנה בא אברהם אבינו ועושה חשבון. אני יכול לעשות, הרי נאמר לאברהם אבינו ידו תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אני הולך לצאת מהארץ 400 שנה, אז 400 שנה אני לא אהיה פה, אז אני אעשה איתו 400 שנה, זה 7 דורות עד יעקב אבינו, 3 דורות במצרים, 4 דורות, 7 דורות לפי הרשב"ם, 7 כבשות שהוא העמיד בברית, 7 כבשות זה 7 דורות שמסמלים, הכבשות מסמלים, מסמלות את הדורות, 7 דורות. אברהם אבינו ויתר לאבימלך על ארץ פלישתים למשך 7 דורות, ואמר לו 7 דורות אנחנו מבטרים לך, היא שלך, אנחנו לא ננסה לרשת אותה, לא ננסה לגרש אותך, היא שלך, אנחנו נותנים לך אותה למשך 7 דורות. הרשב"ם אומר שהברית הזאת, ההסכם הזה שעשה אברהם אבינו והוא נשבע גם, כלומר זה הסכם בשבועה, הברית הזאת הייתה חטא גדול. הנה אני קורא מהרשב"ם בפרק כ"ב פסוק א', וחרה אפו, אם כן אחרי שקראת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו, והוא נתן לו את ארץ פלישתים, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שהרי ארץ פלישתים נתן השם לאברהם. הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל ארץ כנען, וארץ פלישתים היא חלק מארץ ישראל. ולמשל הוא מוכיח את זה, שלמשל בנחלות השבטים בספר יהושע מטילים גורל, כלומר מחלקים גם את ערי חמשת צרני פלישתים, וגרר היא בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם שלא לתת את הארץ לגויים, ולכן האלוהים ניסה את אברהם, וכאן הוא מסביר את זה כנתרו וציירו, והוא מסביר שניסה זה מלשון מסע ומריבה, כלומר בחן אותו וניסה אותו, כלומר ניסה אותו במובן של העמיד אותו במבחן, ומהו המבחן? האם הוא יעשה תשובה, האם הוא יחזור בו מהחטא הזה, מהברית, מההסכם. והוא בעצם המסר של העקדה, אתה נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלהו לעולה, נראה מה הועילה כריתות ברית שלך. ואחר כך הוא מוסיף, וכן מצאתי אחר כך במדרש שמואל. כלומר, יש לזה בסיס במדרש. כן, מפר את הברית. בעצם, לפי הרשב"ם, אפשר בעצם להבין מה הייתה תפילתו. בעצם, לפי הרשב"ם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, העקדה הזאת, זה שאני מעניש אותך שתעלה את יצחק, כי אתה הפרת את הברית, בברית שלך עם אבימלך, ולכן אני לא מעוניין יותר ביצחק, אני לא מעוניין יותר בברית, לא אני הפרתי את הברית, אתה הפרת את הברית. הברית הופרה על ידך, ולכן אין לי יותר עסק איתך, עלה או לא עולה. הרי אתמול הבטחת לי, אברהם הרי במדרש אומר, הבטחת לי ביצחק יקרא לך זרה. לא, אחרי שאתה הפרת את הברית, אין לי עניין יותר בברית איתך, אתה הפרת את הברית. ולמעשה, אברהם אבינו הולך, לפי הרשב"ם, הולך אל העקדה, בתודעה שהוא עכשיו בעצם נגמרה הברית. ומהי התפילה של אברהם אבינו? התפילה, ריבונו של עולם, אני מבקש שתסלח לי. אני מבקש שהברית תישאר למרות הטעות והחטא שעשיתי. אבל כדי שתפילה תתקבל, היא צריכה להיות מלווה בתשובה. ומהי התשובה? הוא בעצם מבטל בליבו את הברית, ומבטל את ההסכם עם אבימלך. איך אנחנו רואים את זה בהמשך? איך אנחנו רואים שיצחק וישב יצחק בגרר, יצחק הולך להתיישב בארץ פלישתים, והם כל הזמן מגרשים אותו. אנחנו קוראים בהמשך בפרק כ"ו שהם מגרשים אותו ומגרשים אותו, נכון? וישב שם והוא חופר את הבארות וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אבימלך ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. כלומר הפלישתים סיתמו אותם, ואז אברהם עשה ברית ואמר אני מוותר, בסדר, לא רב על זה. והוא קורא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. כלומר הוא חוזר לגוש קטיף, הוא מחדש שם את ההתיישבות. ואז באמת התוצאה היא ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק למור לנו המים. אז מה הם אומרים? הרי עשיתם הסכם, יש הסכם, אתם ויתרתם, אמרתם שתסתלקו מפה, אז לכן הם רבים איתם, כי התעסקו עמו. אבל יצחק לא מוותר. אברהם בעצם אחרי שרבו איתו ויתר והלך, עשה הסכם. יצחק לא מוותר. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה, נוצא שטנה. למה שטנה? כל הזמן בעצם הם טענו היה הסכם ואתם מפירים את ההסכם. למה יצחק מפר את ההסכם? כי זה התשובה של אברהם. התשובה של אברהם שהוא בעצם מבטל את ההסכם, הוא שולח את יצחק בנו להתיישב דווקא בגרר ולהריב איתם, וכדי להכריז ההסכם הזה לא מחייב. והוא ממשיך ויעתק משם ויחפור בעיר אחרת, והוא מתעקש. ואחר כך בהמשך ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם ויחרו שם עבדי יצחק בעיר, ואבימלך הלך אליו מגרר. מר אחרי שהוא התעקש, בעצם אבימלך מבין שההסכם הזה לא תקף, ואז הוא עושה תרגיל, הוא מנסה לכרות איתו שוב ברית, והוא מציע לו בפרק אביו פסוק כ"ח, תהינה עלה בנותינו בינינו ועיניך ונחתה ברית עמך, אני רוצה לחדש את הברית שהייתה בימי אברהם. ויצחק מה הוא עונה לו? שים לב, זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר לו, עשה להם שתה ויוכלו וישתו וישלחם יצחק מאיתו וישבו איש לאחיו, הם נשבעו שהם לא יריבו יותר, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום, אבל אין יותר ברית. לא כתוב שהוא, אבימלך מציע לו לכרות ברית ונכרתה ברית עמך, יצחק לא קורא ברית. כלומר הפעם יצחק לא מוכן לכרות ברית כמו שאברהם עשה. כלומר בעצם כך אני, הרשב"ם לא כותב את כל זה, אבל אני בעקבות הרשב"ם פתאום הוא מה? לא, המילה ברית לא מופיעה. לא כתוב ויוכלו, אני קורא לך את הפסוקים, ויעש להם שתה ויוכלו וישתו וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחיו, נשבעו שהם לא יריבו, ואין ברית, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. אין ברית. המילה ברית, זה בדיוק מה ששמתי לב, שאבימלך מציע לו ונחריטה ברית עמך, בוא נעשה ברית, נחדש את הברית. יצחק לא מחדש את הברית. כלומר התשובה של יצחק היא בעצם כבר התשובה של אברהם, שהברית הזאת לא מתחדשת. הם חוזרים לשם, הם חופרים בארות, הם מתיישבים שם, והם לא מוכנים לחדש את הברית. אבימלך אומר לו בוא נחדש את הברית, הייתה ברית, היה הסכם, אני רואה שאתה לא מתייחס אליו. יצחק אומר אני מוכן לחיות בשלום, אבל ברית שפירושה הסכם שבו אני מוותר לך, אין דבר. לחיות בשלום כן, אני חופר את הבאר פה, לך יש את הבאר שם, אני לא אוותר על הבאר שלי, אני מוכן להסתדר איתך, אבל מה שנקרא דו קיום. אין כוונה ליצחק לרשת את הארץ, זה עדיין אין עם, אבל לא לכרות ברית. כל ברית, כלומר כל הסכם שיש בו ויתור על הארץ, הוא הפרת הברית עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שעולה מתוך הפירוש של הרשב"ם. עכשיו אני חוזר לשאלה, מה הייתה אם כתפילתו של אברהם אבינו על הר המוריה? אנא השם, הבנתי את החטא שלי, סלח לי. אני מבטיח ואני מתחייב שדבר כזה אני לא אעשה. אני מבטיח להישאר נאמן ולהעביר את המורשת הזאת לבניי ולבני בניי עד עולם, שלא יעזו לפגוע בברית על ידי ויתור אפילו על חלק של ארץ ישראל, אפילו לחלק, אפילו לזמן מוגבל, שבעה דורות. והתפילה של אברהם אבינו מתקבלת, היא נענית, עובדה שהקדוש ברוך הוא מחדש איתו את הברית. הוא מבטל את הברית עם אבימלך, ואז הקדוש ברוך הוא מחדש את הברית איתו.
איך מחדש?
כי הוא אומר לו, אתה ידעתי, כי הרי אלוהים אתה, ולכן אני, בסוף פרשת העקדה, הוא אומר לו, והתברכו בזרחה, כל גוגי הארץ, הוא חוזר והעבירה זרחה, את שער אויביו, ברך וברכך, הוא מחדש את הברית. חידוש הברית הוא בגלל שאברהם אבינו ביטל, עשה תשובה, ביטל את הברית, והתפלל לקדוש ברוך הוא, הרי אין תשובה בלי תפילה, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לו. ותפילתו נענתה, ו...
למה המדרש לא מספר על זה?
זה מבוסס על מדרש שלמה. מדרש שמואל. כל הפירוש של הרשב"ם, כנראה הרשב"ם לא היה מעז להציע פירוש כל כך מקורי וחדשני ורדיקלי, שאברהם חטא, ובעצם הפר את הברית, וכל העקדה, זה תגובה כמו שראינו עם, עם, עם יהושע שם, שהקדוש ברוך הוא אומר, הפרו את בריתי, אז אם אין ברית, אז אתם לא מנצחים, אז אני גם, ההתחייבות שלי לא קיימת כלפיכם. אותו דבר בעצם כאן אומר, הקדוש ברוך הוא, אני התחייבתי, ביצחק יקרא לך זרה, זה חלק מהברית, אתה הפרת את הברית, אז גם ההתחייבות שלי לא קיימת, הדדיות. ולכן...
גם שזה כואב לי.
זה כואב, זה גורם לחילול השם. אבל יש הדדיות, בקיום הברית יש הדדיות. ראינו את זה ביהושע, ראינו את זה כאן. ולכן, סיפור העקדה שאנחנו מזכירים בראש השנה ובימים נוראים ובסליחות, זוכר, והעקדה תצחק לזרעו היום, תזכור ברחמים, בעצם מה התוכן של הדבר הזה? אנחנו מתחייבים להיות נאמנים לברית. ולפי סיפור העקדה, לפי הפירוש של הרשב"ם, הנאמנות העיקרית הברית היא הנאמנות לארץ ישראל. שלא לוותר על הארץ, ולא לבגוד בה, ולא לתת אותה לאחרים, ולכבוש אותה, וליישב אותה, ואם צריך לקיים, להוריש את הגויים ממנה. כלומר, קיום הברית קודם כל קשור בארץ ישראל. כי עיקר התוכן של הברית, מהו התוכן של הברית? הבטחה של הארץ. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרת. זה עיקר הברית. ולכן, ההפרה הקשה ביותר של הברית, זה חוסר נאמנות של עם ישראל לארץ ישראל. ואז, באות הקטסטרופות, והאסון, באים האסונות הגדולים ביותר. כמו העקדה, שזה דבר נורא. אם אין יצחק, אז אין עם ישראל. כן, הפרת הברית היא... יכולה לגרור תוצאות מאוד מאוד חמורות. ולכן בעצם המסר של העקדה, חז"ל אומרים שהברית שחודשה בעקדה היא כבר ברית נצחית. היא לעולם לא תופר. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא יגיד, זהו, אין עם ישראל. גם אצל משה רבנו אמר לו, אעשה אותך לגוי גדול. אבל הברית לא תופר. וברית לא תופר. אבל, לפי הרשב"ם, למדנו מהעקדה ששוב פעם, שתפילתנו תתקבל רק אם אנחנו נהיה נאמנים לברית, והנאמנות לברית זה קודם כל נאמנות לארץ ישראל, ואנחנו רואים מאוד מאוד יפה וברור שכשאנחנו לא נאמנים לברית, אז גם הקדוש ברוך הוא פוגע בנו. כשאנחנו מוותרים, לצערנו חזרנו על החטא של אברהם אבינו ואת גרר וחבל עזה וגוש קטיף, הפקרנו לידי האויבים, נתנו את זה לידיהם, ננשנו, יש טילים ויש רקטות והם סובלים, ורק אתמול בשלשום שוב רקטות, והם חיים שם בפחד נורא, ואני אומר, זה טוב שזה כך, זה טוב שזה כך, כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך זה שאם אתם לא נאמנים לברית יש לזה תוצאות ותוצאות קשות. אתם רוצים למנוע את התוצאות האלה? אתם רוצים שתפילתכם תענה, שיש שלום בארץ? לא על ידי ויתורים ונסיגות, אלא הפוך, לידי נאמנות לברית, שפירושה כיבוש ושליטה והורשה והתיישבות, לבנות את הארץ וירשתם אותה וישבתם בה, זה התוכן של הברית. לא, ואם לא תהיו נאמנים לברית, מה אתם מתפללים אליי? כמו שאברהם אבינו, עד שאברהם אבינו התפלל בהר המוריה שהקדוש ברוך הוא יסלח לו על החטא, לפי הרשב"ם, על החטא של הברית עם אבימלך, הוא לא נענה. לכן מי שענה לאבותינו, לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו בתנאי שנעשה את התשובה של אברהם אבינו. שנבטל את כל ההסכמים ואת כל הבריתות שקראתנו שיש בהם ויתור על ארץ ישראל, ונחזור לנאמנות לברית, שהמשמעות שלה היא שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל. ומבחינת הרשב"ם זה חידוש עצום, ואני חושב שזה הפשט היחיד של תפילת אברהם. אין לנו אפשרות אחרת אלא בדרך של הרשב"ם להבין מה הייתה תפילתו של אברהם אבינו על הר המוריה.
מה אתה יודע על מדרש שמואל?
מדרש שמואל הוא מדרש מאוחר מימי הביניים, אבל הוא אוסף מסורות קדומות. הוא אוסף, יש שם מסורות קדומות, מסורות קדומות מתקופת חז"ל.
מה הוא עושה? מדרש מאוחר?
מדרש מאוחר, בעיקרו על ספר, כן, בעיקרו, מימי הביניים.
איפה הוא
נכתב? הוא מתקופת הגאונים, לא, אני באמת לא יודע איפה בדיוק, אני חושב לא באירופה, אני חושב בבבל, אבל בתקופת הגאונים, לא בתקופת הגאונים, את כמה שאני זוכר, בתקופת הגאונים, אבל הוא לא מהמדרשים הקדומים, התנאים או המוראים, אלא בתקופה יותר מאוחרת, אבל הוא מכיל מסורות מאוד מאוד קדומות.
מכיל
מסורות קדומות. זה מעניין ש במדרשים שקיימים בידינו, בראשית רבה והמדרשים המוכרים לנו, המדרש הזה לא מופיע. המדרש היחיד, ולכן הרשב"ם, המדרש היחיד שבו מצא הרשב"ם את האסמכתה לזה שהברית עם אבימלך היא חטא, היא הפרת הברית, ולכן התגובה של הקדוש ברוך הוא היא בהפרת הברית, ורק תפילתו, תשובתו, תפילתו של אברהם אבינו אפשרה את חידוש הברית, זה הוא מוצא במדרש שמואל, מדרש מאוחר מימי הביניים. אבל אבל אני חושב שיש כאן זה דבר יפה לפי דעתי. מי שכתב את הפיוט, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו לפי דעתי, הוא נשען על הפירוש הזה של הרשב"א. מה הייתה תפילתו? מה הוא התפלל? למרות שבדרך כלל יש הרבה, שמעתי את הפירוש הפשוט, הוא התפלל שהקדוש ברוך הוא יחזור בו מהציווי לעלות לעולה, לשחוט את יצחק. אנא השם תציל אותי.
גם לזה אין עדות.
אבל אין לזה עדות. אבל מה פתאום שהוא התפלל שהקדוש ברוך הוא, אם הוא ציווה, מה פתאום שהוא יחזור מהציווי, הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא לא משנה דעתו. הוא לא איזה ילד שמשנה דעתו. לא אדם הוא להינחם. ולכן לפי הרשב"ם, הקדוש ברוך הוא לא משנה דעתו. אברהם הוא זה שעושה תשובה, מבין את החטא, עושה תשובה, מקבל על עצמו לחזור עם בנו עם יצחק לארץ פלישתים, ומתפלל שהשם יסלח לו, ואז הקדוש ברוך הוא סולח לו. הוא לא סתם מתפלל והקדוש ברוך הוא משנה דעתו, אלא הוא מתפלל מתוך תשובה ומתוך הכרת החטא. אבל זה באמת דרכו של הרשב"ם, זו דרך מיוחדת, אבל אני חושב שהיא נותנת זווית מאוד מאוד עמוקה של פרשת העקדה, הקשר בין כף א' לכף ב', בין הברית למביא מלך והעקדה. והיא עונה גם על הרבה שאלות, עונה גם על הרבה שאלות, איך הקדוש ברוך הוא פתאום סותר את עצמו, אתמול הוא אמר ביצחק יקרא לך זרע, פתאום עכשיו העלה הוא לעולה, איך זה יכול להיות? ואיך הוא מצווה עליו לשחוט את בנו? כן, הוא מצווה עליו, אתה הפרת את הברית, אז גם אני מפר את הברית, זה יש הדדיות, זה מאוד יפה.
אני שמעתי את הדבר הזה מהרב יואל בינון לפני המון שנים.
ועכשיו את שומעת ממני.
כן.
הרשב"ם נכתב לפני,
מתיישב?
מיישב את הכל, כל השאלות, וגם את ה... זה לא רק מה הייתה תפילתו, אלא זה עונה גם על הרבה מאוד שאלות, איך הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו, למה הוא פתאום מפר את הברית, ולמה פתאום הוא מצווה להקריב ילדים, שזה נגד כל התורה, בקיצור, זה עונה על הרבה מאוד שאלות, ונותן באמת לפרשת העקדה, מעביר את המסר, שעיקר הברית היא הנאמנות שלנו לארץ ישראל. ואי נאמנות שלנו לארץ ישראל נחשבת בעיני הקדוש ברוך הוא כהפרה מהותית ועמוקה וקשה של הברית. הלוואי שנזכה שלא רק שנהיה נאמנים לברית, אלא גם נתקן. הנה בהסכמי אוסלו שנתנו חלק, זה מתחיל עם ההסכם עם מצרים וההסכם עם ירדן וההסכם עם הפלסטינאים, התארנו ונתנו, הכרנו בריבונות או ריבונות חלקית של עמים אחרים על חלקים של ארץ ישראל. ואת כל הטעויות האלה מאז שהם נעשו אנחנו נאנשים עליהם וסובלים בגללם, ואחרי הסכמי אוסלו לצערנו הגדול אלפי הרוגים ופצועים ואוטובוסים, דברים שלא ידענו אי פעם, סבל נורא שעברנו. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתקנו את זה, ואני תתקנו את מה שעשיתם בעזה, תתקנו את מה שעשיתם בהסכמי אוסלו, תבטלו אותם ותחזרו לארץ ישראל בשלמותה, ואני אחזור לקיים את מה שהבטחתי לכם, עזרת השם. אז הנה, למדנו גם את הפרשה של האגדה. אז עשינו, זה באמת...
סליחה שבאתי.
נכון, זה לקחנו היום בסך הכל שתי שורות מהפיוט. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו, ומי שענה ליהושע בגלגל הוא יעננו. במקומות אחרים נתתי בנבי סמואל במצפה על תפילתו של שמואל, מי שענה לשמואל במצפה הוא יעננו. יש לנו תפילה של מי שענה לאבותינו בים סוף, מי שענה ליעקב בבית אל, נתתי כמה וכמה שיעורים גם באינטרנט, מה הייתה תפילתו של יעקב אבינו, מי שענה ליעקב אבינו. ויש לנו עוד תפילה שקשורה ליריחו, מי שענה לאלישע ביריחו הוא יעננו. מי שענה לאלישע, זה לא הגלגל, הגלגל זה פה, יריחו זה שם. מי שענה לאלישע שריפה שם את המים ביריחו, מי שענה לאלישע ויריחו יעננו. ועל זה בעזרת השם נשתדל לתת שיעור ביריחו, נכון? בשנה רבה. מי שענה לאלישע הנביא ביריחו הוא יענן. אבל זה כבר שם, זה לא היום.
טוב.
שר כוח.